כל חי אונליין 93fm.co.il וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום שלישי, ח' בסיוון תשע"ה, מסכת נדרים, דף ב'. אתם מאזינים לרדיו כולכם, משדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, שמביאה לכם מדי בוקר בסייעתא דשמיא את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חיים. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, זמן בו אנו פותחים בשמחה ובטוב ליבב את המסכת השלישית אשר בסדר נשים, הסדר השלישי שבשישה סדרי משנה. אתמול ושלשום סיימנו בשתי חגיגות מרגשות את מסכת כתובות על קוף י' ב' דפיה, היום בסייעת הדשמיה, בשמחה ובטוב ליבב אנחנו מתחילים את מסכת נדרים. קודם לכל, נושאים תפילה לבורא עולם בכניסתנו לבית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא ייקשל בדבר הלכה ויסמכו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי ואביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. אנחנו פותחים בסייעתא דשמיא את מסכת נדרים, מסכת בצדי א' דפים, מסכת בת 11 פרקים. אנחנו פותחים את המסכת בהקדמה למסכת נדרים. מסכת נדרים כשמה מוקדשת בעיקר לדיניהם של נדרי איסור. המסכת כלולה בסדר נשים אף על פי שאינה עניין לדיני אישות, מפני שאף פרשת נדרים בתורה בספר במדבר פרק למד עוסקת בעיקר בנדרן של נשים, שהבעל או האבא רשאי להפר את נדריהם. ומטעם זה באה מסכת נדרים אחרי מסכת כתובות, לפי שאין הבעל רשאי להפר נדרי אשתו עד אחר הנישואין. כאשר נישאה האישה ונכנסה לחופה ונתחייב בכתובתה ובכל תנאי הכתובה. טעם אחר, בסוף מסכת כתובות בפרק השביעי דנה המשנה במדיר את אשתו. אגב כך שנה תנה את מסכת נדרים. כך אומרת הגמרא במסכת סוטה דף ב' עמוד א'. לגמרא במסכת נדרים סגנון מיוחד השונה במקצת מסגנונן של רוב מסכתות השס. וכדברי הראשונים, לשון נדרים משונה. והרי לפנינו כמה לשונות משונים המיוחדים למסכת נדרים. המילה טיבאי במקום טייקו, המילה מייטיבי במקום תשמה, המילה הדין או הדין במקום ההיא או אה, המילה ממילא במקום חדי, סבירלן במקום קיימלן. עוד שינוי שבכמה מקומות במסכת נדרים הגמרא מעריכה בלשונה, בלשונות שנראים לכאורה כמיותרים. טעם הדבר לשינויים הללו לא ידוע ונאמרו בו השערות שונות. בעל התפארת ישראל כותב בפירושו למסכת אבות, פרק ב' משנה ד', שאפשר שמסכת נדרים הם מהדורה קמא דרב אשי, שלא הספיק הזמן לעשות בהן מהדורה בתרא כשאר מסכתות התלמוד. ובספר דורות הראשונים מביאים את תשובות הגאונים שבימיהם לא למדו בישיבות בבבל מסכת נדרים, והוא שיער שמשום כך בא לידינו מסכת זו מהעתקות שנעשו בארץ ישראל, ששם למדו את התלמוד הבבלי לאחר שנחתם, ולמדו גם מסכת נדרים. לכן נשתרבבו לתוכה לשונות של בני ארץ ישראל. כעת אל מהות הנדרים. התורה נתנה כוח לאדם לאסור על עצמו דברים המותרים על ידי דיבורו, או להתחייב לעשות מעשים שונים שאינו חייב בהם מדין תורה, על ידי נדר ושבועה. נדר ושבועה נזכרו יחד בתורה בספר במדבר פרק ל' פסוק ג'. אומרת התורה, איש כי ידור נדר להשם או יישבע שבועה לאסור איסר על נפשו, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. אבל יש הבדל גדול ביניהם. שבועה פירושה שאדם מאמת את דבריו בשם השם, בין אם נשבע על העבר שכך וכך הרע או לא הרע, ובין כאשר הוא נשבע לאבא לעשות דבר פלוני או שלא לעשותו. וחיוב השבועה חל על האדם הנשבע. ואפילו כשנשבע שלא ליהנות מחפץ מסוים, אין האיסור חל על החפץ עצמו, אלא על האדם. היינו איסור גברה, שאסור לו ליהנות מהחפץ הזה. כפי שנלמד בגמרא בהמשך. ולפיכך אין בכוחו לאסור בשבועה את חפציו על אחרים. לעומת זאת, נדר פירושו שאדם אוסר חפץ מסוים, למשל בהנאה, ואז האיסור חל על החפץ עצמו. איסור חפצה. ולכן יכול אדם לאסור חפציו על אחרים. וכן יכול לאסור בנדר חפצי אחרים על עצמו, אבל אינו יכול לאסור חפצים של אחרים על אחרים, כמו שאומרת הגמרא לקמן בדף ממז עמוד א'. מטעם זה חל השבועה גם על דבר שאין בו ממש, כגון שנשבע על פעולה כלשהי, שישן או שלא ישן, ואילו נדר אינו חל אלא על חפץ שיש בו ממש. אבל הנודר למשל מאכילה או מדיבור או משינה, אין זה נדר, שהרי אין כאן חפץ שיחול עליו איסור. ומחילוק זה נובעים עוד הבדלים בהלכה בין שבועה ובין נדר. נציין שלדיני שבועה מוקדשת מסכת שבועות. מסכת נדרים עוסקת בנדרי איסור שבהם אדם אוסר חפץ על ידי נדרו כפי שביארנו, אבל בכמה מקומות בתורה, בספר ויקרא, פרק כ"ב פסוק חי, בספר במדבר, פרק כ"ט פסוק למתת, בספר דברים, פרק כ"ג פסוק כ"ב, נזכרה המילה נדר בהקשר לנדרי הקדש, כגון שמקדיש אדם את בהמתו לקורבן, או את ממונו לבית המקדש, שאנחנו קוראים לזה בדק הבית, או שמתחייב להביא קורבן, הוא אומר הרי עליי עולה, או לתת ממון, הרי עליי דמים לבית המקדש, אלו הם נדרי הקדש. יש כמה וכמה אופנים של נדרים אלו, כגון עירחין וחרמים, ודיניהם כלולים במסכת עירחין. מינים נוספים של נדרים הם נדרי נזירות, להם מוקדשת מסכת נזיר, נדרי תענית שמקבל אדם על עצמו להתענות, כאמור במסכת תענית, דפים י' א' וי' ב'. נדרי צדקה, שלגביהם יש מחלוקת ראשונים, האם הם מכלל הנדרים או שאינם נדר, אלא רק בכלל קבלה. נדרי מצווה ועוד. כיצד נודרים? הנודר ואומר דבר זה אסור עליי, חל נדרו ונאסר באותו דבר. אופן אחר של נדר זה הדפסה, שמדפיס ואוסר חפץ מותר על ידי השוואתו לחפץ אחר שיש בו כבר איסור, כגון האומר הרי כיכר זו עליי כקורבן, שהקורבן יש בו איסור מפני קדושתו, ומדפיס אף את הכיכר באיסור, אף על פי שהכיכר אינה נעשית של הקדש כאותו קורבן עצמו, וגם אינה נאסרת אלא למי שנדר עליו ולא לכל אדם כקורבן. בכל זאת, על אותו אדם חל הנדר. יש מחלוקת ראשונים. יש אומרים שאין נדר אלא על ידי הדפסה, ומה שנאסר כשאדם אומר דבר זה אסור עליי, זה משום שדנים את דבריו מדין ידות, כאילו אמר דבר זה אסור עליי כקורבן. יש אומרים שעיקר הנדר הוא כשאומר דבר זה אסור עליי, ואין זה מדין הדפסה, אלא שיש אופן נוסף של נדר גם על ידי הדפסה. ובגדר הנדר של הדפסה דנו המפרשים עם פירושו שממשיך קדושה על החפץ מן החפץ שמדפיס בו, או שאין זה אלא אופן נוסף לבטא בו את האיסור של הנדר. שאוסר את החפץ הזה כמו קורבן. נדר על ידי הדפסה אינו נדר אלא כשמדפיס בדבר הנדור, דבר שנאסר על ידי נדר כגון בקורבן שאיסורו נוצר על ידי נדר של הקדש, אבל לא כשמדפיס בדבר האסור כגון שמדפיס בבשר חזיר. והדין הזה נלמד בפסוק, כפי שתאמר הגמרא לקמן בדף י' ג' עמוד א'. נדרי איסור וכן שבועות אינם חלים במחשבה אלא רק בביטוי שפתיים. נציין שיש מיני נדרים שחלים גם במחשבה כגון נדרי הקדש, ולדעות מסוימות נדרי צדקה ונדרי תענית. חלק גדול של מסכתנו עוסק בפירוש לשונו של הנדר, שאין הנדר חל אלא כפי הלשון שהוציא הנודר בשפתיו. וכלל גדול אמרו בזה, כאמור בגמרא לקמן בדף למד עמוד ב', בנדרים הלך אחר לשון בני אדם. הנדר מתפרש במשמעות רגילה שבלשון בני אדם. מאידך גיסא, אין הנדר חל בלא מחשבת הלב. כגון שנדר בטעות, זה לא יועיל, אלא צריך שיהיה פיו וליבו שווין. ולכמן בפרק השלישי של מסכתנו, נראה כמה אופנים של נדרים שאינם חלים מן הטעם הזה, שלא הייתה כוונת הנודר לנדר. ואף על פי שהנדר צריך ביטוי שפתיים, אין צריך לשון גמורה, אלא גם לשון עילגת ומשובשת, שהגמרא קוראת לה כינויי נדרים, מועילה בנדר. למשל, אדם האומר במקום קורבן, במקום שיאמר הרי דבר זה אסור עליי כקורבן, הוא אמר לשון קונם או קונח או קונס, הרי זה נדר, כאילו אמר לשון קורבן, לפי שכך היה לשון בני אדם. וכן אין צריך שיהיה הנדר דווקא בלשון הקודש, אלא בכל לשון הוא מועיל. מן הכינויים שהזכרנו, נתקבל הביטוי קונם כמונח הרגיל לנדר, אף על פי שאינו אלא כינוי של קורבן. ולשון הנדר הרגילה היא קונם עליי או קונם על החירים דבר פלוני. לא רק לשון משובשת מועילה בנדר, אלא גם לשון כתועה מועילה. ואף על פי שלא אמר הנודר אלא את תחילת הנדר, הרי זה כאילו ישלים את כל לשון הנדר. כל הלשונות הללו קרויות ידות נדרים, מפני שהן כעין ידות של כלים שהן בית אחיזה של הכלי והאוחז בה, הכלי עולה אימה. וכן ידות אלה מתוך הדברים שאומר ניכר שדעתו לנדור וחושבים אותו כאילו גמר את כל דבריו. והמפרשים דנים בגדר של הדין של ידות. אם הדיבור שאמר חשוב הוא כלשון נדר גמורה, או שמצרפים את מחשבת ליבו לתחילת הדיבור והנדר חל באופן כזה על ידי מחשבת הלב. מצוות עשה מן התורה לקיים את נדרו. לומדים זאת מהפסוק בספר במדבר פרק ל' פסוק ג', ככל היוצא מפיו יעשה, וכן מן הפסוק בספר דברים פרק חף ג' פסוק חף ד', מוצא שפתיך תשמור. העובר על הנדר עובר על לא תעשה, שנאמר בספר במדבר פרק ל' לא יחל דברו. ואם עשה כן במזיד, לוקה. ראובן שאסר על שמעון הנאה מנכסיו ועבר שמעון ונהנה מהם, יש מחלוקת ראשונים. לדעת הרמב״ם בהלכות נדרים פרק ה' הלכה א', אין שמעון לוקה שהרי לא נדר כלום. ואילו ראובן, אם נתן הנאה זו לשמעון בידיים, לוקה. לדעת הרן, שמעון שנהנה באיסור לוקה, ואילו ראובן אינו לוקה. ויש לציין שנוסף לאיסור של בל יחל, יש בנדר מעין קדושה, ויש הסוברים שבאופנים מיוחדים הנהנה מן החפץ הנאסר עובר גם באיסור מעילה כמו באקדש. נלמד על כך בגמרא בדף למד ה' עמוד א' לקמן. אף על פי שחייב אדם בקיום הנדר, מכל מקום אין הנדרים רצויים לכתחילה. נאמר במגילת קהלת פרק ה' פסוק ד', טוב אשר לא תידור מי שתידור ולא תשלם. ונאמר בגמרא לקמן בדף כ"ב עמוד א', כל הנודר כאילו בנה במה, והמקיימו כאילו מקריב עליו קורבן. הבונה במה, דהיינו להקריב קורבנות מחוץ לבית המקדש, סבור שמצווה הוא עושה, ואין הדבר כן, ועד הרבה עוברו על איסור חמור. גם זה שנודר נדרי איסור, סבור הוא שיש מצווה בדבר, ואין הדבר כן, שאין צורך באיסור הזה. בתלמוד הירושלמי נאמר, לא דייך במה שאסרה התורה, אלא שאתה אוסר עליך דברים אחרים. ומטעם זה, אף כשנדר אדם, מצווה להישאל על נדרו ולהתירו. והגמרא לקמן בדף נ"ט עמוד א' תאמר, שמטעם זה נחשב כל נדר דבר שיש לו מתירין, מפני שעומד להתירו. עוד כותב הר"ן, דרך רשעים לדור ואין זה דרך הכשרים. מי שנדר ומתחרט על נדרו יכול לבוא לפני בית דין של שלושה אדיוטות, והתרת נדרים יכולה להיעשות גם על ידי חכם יחיד אם הוא מומחה, אלא שיש מחלוקת ראשונים בגדר מומחה, ואם יש בזמן הזה מומחה כזה. אז מי שנדר ומתחרט על נדרו יכול לבוא ולהישאל על נדרו, ובבית הדין מתירים לו את הנדר. על ידי התרה נפקע הנדר למפרע כאילו לא נדר מעולם. הדין הזה אינו מפורש בתורה, אלא נמסר בכלל התורה שבעל פה, ואמרו עליו, כאמור במשנה במסכת חגיגה, דף יוד עמוד א', אתר נדרים פורחין באוויר ואין להן על מה שיסמוכו מן המקרא. בית דין מתירים את הנדר על ידי פתח. דהיינו שהנודר אומר שאילו היה נותן לליבו עניין מסוים, לא היה נודר, והרי זה כאילו היה הנדר בטעות. יש מחלוקת אם אפשר להתיר נדרים בלא פתח על ידי חרטה בלבד. בפרק התשיעי של מסכתנו מבוארים גדרי פתח הנדר, מה נחשב פתח כדי להתיר את הנדר. אב יכול להפר את נדרי ביתו כשהיא נערה עד שתגיע לבגרות בגיל 12 וחצי, ובעל יכול להפר את נדרי אשתו הנשואה לו. נערה המאורסה קודם נשואיה, אין נדרי המופרין עד שיפרו גם אביה וגם בעלה את הנדר. עניין ההפרה זה סוג ביטול הנדר השונה לגמרי מהתרה, ואין זה תלוי בשום פתח חרטה או טעות. פרטי הדין הללו מבוארים בסוף המסכת מפרק עשירי ואילך. ההפרה אינה עוקרת את הנדר אלא מכאן ולהבא, שלא כבהתרת נדרים על ידי החכם שעוקרת את הנדר למפרע. כידוע, פירוש רש"י למסכת נדרים לא הגיע לידינו. הפירוש הנדפס בגמרא בשם רש"י למסכת נדרים אינו מרש"י, ואין מחברו ידוע ואנו מכנים אותו בשם המפרש. כך מכנים אותו מרן הבית יוסף והמגן אברהם. אורח חיים סימן תקצ"א, סעיף ז'. מן הטעם הזה נהגו רוב הלומדים ללמוד מסכת נדרים עם פירוש הר"ן, כדרך שלומדים את שאר המסכתות עם פירוש רש"י. כך נעשה בעזרת השם יתברך, נלמד את הגמרא בדרך כלל על פי הר"ן, במקום שאין רן, פירוש דברי הגמרא יהיה על פי הראש. פירוש הרן הוא פירוש רחב הכולל לא רק את ביאור פשוטה של הסוגיה, כדרך פירוש רש"י בשער מסכתות, אלא גם מסע ומתן נרחב המקביל לתוספות בשער מסכתות ואף דיונים בפסק ההלכה. פירושו של הרן על מסכת נדרים הוא כעין פירושו הידוע לריף על שער מסכתות. לפעמים מפרש הרן את הגמרא על פי גרסה אחרת מזו שלפנינו. חילופי נוסחאות וגרסאות מצויים בכל מסכתות השס כידוע, אלא שברוב המסכתות של השס הוגן נוסח הגמרא על פי גרסת רש"י, ונמצאו פירוש רש"י ונוסח הגמרא תואמים יחדיו. לא כך קורה הדבר במסכת נדרים, שנוסח הגמרא לפנינו אינו תואם תמיד לנוסח שהיה לפני הר"ן. ונסיים את הקדמתנו למסכת נדרים עם פירושו של המאירי, שמחלק את המסכת שלפנינו לשבעה חלקים. הפרקים הראשון והשני של המסכת מבארים את הלשונות הנכללים בכלל עיקר הנדר וצורת החלת האיסור בלשון האדם הנודר. בכלל זה התבארו לשונות שאינם לשונות ברורים של נדר, ומכל מקום יכולים להכיל איסור נדר עליהם. בהמשך התבארו לשונות שאינם מועילים לנדרים, אם משום שהתפיס בדבר האסור מצד עצמו ולא על ידי פה אדם, או מצד שלשון הנדר אינו לשון הראוי להכיל איסור נדר. ועוד התבאר, מקרה שיש במשמעות דבריו אפשרות לפרש בצורה הראויה להכיל נדר או בצורה שאינה מכילה נדר, אם הנדר חל או לא, ומתי נאמן הנודר לפרש את דבריו. הפרק השלישי ידון בנדרים שאינם חלים כלל, אם משום שלא נעשו כלל לשם נדר, או שהם נעשו בטעות או באונס, או משום שאינם ראויים להתקיים כלל. בסוף הפרק השלישי של מסכתנו, וכן בפרק השישי והשביעי, התבארו נדרים שאין לשונה מפורש מה נכלל בנדר. ובזה מתבאר מהם הדברים האסורים מכוח לשונו ומהם הדברים המותרים. פרקים רביעי וחמישי של מסכתנו ידברו על מי שהדיר את חברו הנאה ממנו, באיזה דבר נאסר חברו ובאיזה דבר יכול חברו להשתמש בדבריו, ובכלל זה יתבהר דינם של השותפים שנדרו הנאה זה מזה. בפרק השמיני תדבר הגמרא על מי שרוצה לנדור לזמן מסוים, כיצד מתפרש לשונו להתיר בהגעת הזמן, ועד איזה זמן נאסר על ידי לשונו שנדר בו את נדרו. פרקים 9, 10 ו-11 ידברו על האופן להתיר את הנדרים, אם על ידי התרת חכם בפתח וחרתה, אם על ידי הפרת אב או בעל בנדרי הבת או האישה, ואילו נדרים יכול הבעל להפר לאשתו. עד כאן הקדמתנו למסכת נדרים, וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי ח' בסיוון תשע"ה, תורף העניין שלשמו התכנסנו, לימוד הדף הראשון של מסכתנו החדשה, מסכת נדרים, דף ב' ממסכת נדרים. את לימוד הדף אנחנו מתחילים במשנה הראשונה שפותחת את מסכת נדרים בדף ב' עמוד א'. מן המשנה הזו, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. התורה נתנה לאדם כוח לאסור על עצמו חפץ בנדר. לדוגמה, האומר כיכר לחם זה אסור עליי, הרי זה נדר, ומכוח הנדר נאסר הכיכר עליו מן התורה. ועל זה נאמר בתורה בספר במדבר פרק ל' פסוק ג', לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו, יעשה. נדרים אלו נקראים נדרי איסור, ובהם עוסקת המסכת שלנו. כבר הזכרנו שיש עוד סוג של נדר, והוא נדרי הקדש, שאדם מקדיש את בהמתו לקורבן, או מקדיש מנכסיו לבדק הבית, לצורך בניין בית המקדש או קהיליו. ודיני נדרי הקדש מבוארים בסדר קודשים. הנודר יכול לאסור על עצמו, הן נכסי עצמו ואין נכסי חברו. וכן יכול אדם לאסור נכסיו על אחרים, אבל הוא אינו יכול לאסור נכסי אחרים על אחרים, אלא על עצמו בלבד. נוסח מלא של נדר הוא, כגון כיכר זה אסור עליי, או כיכר זה עליי כקורבן. כלומר, הרי זה אסור עליי כמו שקורבן אסור. שהרי אסור ליהנות מקורבן ושאר חפצי הקדש. בנוסח הראשון, הנודר מזכיר בפירוש את המילה אסור ביחס לכיכר, אבל אינו מפרש את אופיו של האיסור, שהוא איסור נדר. ואילו כאשר אומר שהכיכר יהיה כקורבן, כלול בזה גם שהכיכר יהיה אסור בעצם השוואת הכיכר לקורבן, מבלי שיצטרך להזכיר את המילה אסור בפירוש, והוא גם מפרש את אופי האיסור שהוא איסור נדר, כמו שקורבן נאסר על ידי נדר. הרי זה כמי שאמר, כשם שקורבן נאסר על ידי נדר, כך ייאסר כיכר זה על ידי נדר, שההקדש חל על ידי נדרי הקדש, כפי שהזכרנו, ועל ידי זה נאסר הקורבן בענה. נדר כזה שמשווה חפץ אחד לדבר אחר לאסר כמוהו, נקרא לקמן בגמרא בדף י' נדר על ידי הדפסה, שמדפיס חפץ זה שרוצה לנדור עליו בדבר אחר האסור. וכותב הרן שעיקר הנדר אינו טעון הדפסה בדבר אחר האסור, ואמירת כיכר זה אסור עליי לבד היא נדר גמור. אבל מי שבכל זאת מדפיס בדבר האסור, צריך להדפיס בדבר שנאסר על ידי נדר ולא בדבר שאסור מצד עצמו. ומה שתדרוש הגמרא לקמן בדף י"ב עמוד א' מהפסוק, כי אידור נדר להשם, פסוק כאמור בספר במדבר פרק ל' פסוק ג', דורשת הגמרא עד שאידור, עד שידפיס בדבר הנדור, אין פירושו של אוכל נדר בלי הדפסה. אלא שאם מדפיס, הנדר חל רק אם מדפיס בדבר הנדור. על פי זה נמצא שאדם שאומר כיכר זה עליי כקורבן, זה נדר. ואילו אדם שיאמר כיכר זה עליי כבשר חזיר, אינו נדר. והטעם, לפי שהכיכר יכול לאסר בנדר כמו שנאסר קורבן על ידי נדר, אבל אינו יכול לאסר כבשר חזיר, שאיסורו מצד עצמו. ואין שום משמעות לאמירתו שהכיכר כבשר חזיר. זוהי דעת הרן, אבל יש הרבה ראשונים שסוברים שנדר יכול לחול בלי הדפסה בדבר אחר האסור על ידי נדר, ולדעתם זו כוונת הגמרא שאמרה עד שידור בדבר הנדור, דהיינו, שאין נדר חל ללא הדפסה. ולפי דעה זו, כשאדם לא מזכיר את ההדפסה בפירוש אלא אומר רק כיכר זה אסור עליי, הנדר חל מדין ידות נדרים. דהיינו נוסחאות נדר בלתי מושלמים שנידונים כנוסח מושלם. אם כן, יכול אדם לנדור במילים אחרות שהם כינויים ללשון נדר, כינויי נדרים, ואפשר גם לנדור על ידי אמירת חלק מנוסח הנדר בלבד, דבר שאנו קוראים לו ידות נדרים. והנדר חל גם אם מקצר בלשונו ואומר רק חלק מנוסח הנדר המלא. כאמור, נוסח בלתי מושלם נקרא יד, לפי שאומר רק חלק מהדבר ונחשב כאילו אמר את כולו, כאדם האוחז בידית של כלי ומטלטל על ידי זה את כל הכלי. דנה המשנה שפותחת את מסכת נדרים בכינויי נדרים וידות נדרים, ובכינויים לעניין דינים אחרים החלים על ידי דיבור, כגון נזירות ושבועות. וכך פותחת המשנה הראשונה את מסכת נדרים. כל כינויי נדרים דינם כלשונות נדרים מקוריים. לדוגמה, אם במקום לומר הרי כיכר זה עליי כקורבן, אמר בלשון כינוי הרי כיכר זה עליי כקונם, הרי זה נדר והכיכר נאסר עליו. כי המילה קונם זה כינוי לקורבן, וגם המילים קונח וקונס הם כינויים לקורבן. בגמרא לקמן בדף ג' עמוד א' נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש מה המקור של הכינויים האלו. לדעת רבי יוחנן קונם, קונח וקונס הם קורבן בלשונות נוכרים. לדעת ריש לקיש הם לשונות שהמציאו חכמים כדי שידרו בהם הנודרים במקום המילה קורבן. ולפי רבי יוחנן, פשוט הדבר שהנודר בכינוי זה נדר גמור מהתורה. שאלו, זהו נדר בשפה אחרת, ופשוט שנדרים נאמרים בכל לשון. אבל אפילו לריש לקיש שאומר שהם מילים שהמציאו חכמים, הנודר בהם הרי זה נדר גמור מהתורה, שהרי כל השפות חוץ מלשון הקודש אינן אלא הסכמת כל אומה ואומה לדבר איש אל רעהו באופן מסוים. והסכמת חז"ל שמילים מסוימות ישמשו במובן קורבן לא גרעה מהסכמת האומות בשפות שלהם. לכן נדר שנאמר באחד מלשונות אלו הוא נדר גמור מן התורה. שואל הרן, אם לפי רבי יוחנן שהמקור של כינויי נדרים זה לשונות נוכרים, מדוע פירטה הגמרא לקמן בדף י' עמוד א' דווקא את קונם, קונח וקונס? הייתה צריכה המשנה ללמד כלל שהנדרים נאמרים בכל לשון. מדוע יש את הפירוט הזה? מתרץ הרן שיש חידוש מיוחד בלשונות הללו שהם אינם לשון גמור של הנוכרים, אלא הם צורות משובשות של המילה קורבן בלשון הקודש שנשתרבבו ללשונות הנוכרים. משמיעה לנו המשנה שאף על פי כן הנדר חל כשנאמר בלשונות הללו, כיוון שסוף סוף הנוכרים כך מדברים. וכל שכן שנדר חל אם נאמר בלשונות גמורים של הנוכרים. ממשיכה המשנה ואומרת, וחרמים, כינויי חרמים, דינם כחרמים, כלשונות חרמים מקוריים. גם חרמים הם בכלל נדרי איסור, אלא שסתם נדרים הנזכרים במשנתנו, הם נדרים שבהם הנודר מבטא את האיסור בלשון איסור גריידה, כגון כיכר זה אסור עליי, או על פלוני, או בלשון קורבן, כגון שאומר חפץ זה עליי או על פלוני כקורבן. ואילו בחרמים, מבטא הנודר את האיסור בלשון חרם, למשל, האומר לחברו, הרי נעליך חרם, אז אסור למודר לענות מהנודר, וכאילו אמר, הנעתי אסורה עליך כאקדש. ואם אמר, הרי אתה חרם עליי, אסור לנודר לענות מחברו, כאילו אמר, הנעתך אסורה עליי כאקדש. כך תאמר המשנה לקמן בדף ממזיין עמוד ב'. יש עוד סוג של חרמים שמקדיש מנכסיו לכהנים, כשאומר, סתם נכסים אילו חרם, או לבדק הבית, אם אמר נכסים אילו חרם לבדק הבית, או חרם לשמיים. משנתנו דנה בחרמים שהם מדין נדרי איסור, שזה הנושא של המסכת שלנו. מלמדת אותנו המשנה, שנדר חל על ידי כינויים של המילה חרם, כמו על ידי המילה חרם עצמה. והכינויים של חרם הם חרק, חרס וחרף, כאמור במשנה לקמן בדף י' עמוד א'. ולכן האומר נכסים אילו חרק עליי, הרי זה כאילו אמר נכסים אילו חרם עליי והנעתם אסורה עליו. עוד אומרת המשנה, הוא כמו כן כינויי שבועות דינם כלשונות שבועות מקוריים. למשל, אם במקום לומר שבוע שלא אוכל כיכר זה, אמר שבותה שלא אוכל כיכר זה, נאסר מכוח השבועה לאכול את הכיכר, לפי ששבותה זה כינוי של שבועה. וכינויים נוספים לשבועה מוזכרים במשנה לקמן בדף י' עמוד א'. מוכיח הרן ממשנתנו שהמזכיר לשון שבועה הוא אחד מכינוייה, הרי זו שבועה אפילו אם לא הזכיר את שם השם בשבועתו. שהנה, נאמר במסכת עבודה זרה דף כוח עמוד א' ולקמן בדף רב ב' עמוד ב', שהזכרת שם השם לבד נחשבת שבועה, אפילו אם לא אמר לשון שבועה או כיוצא בכלל, כגון שאמר לאלוקי ישראל שלא אגלה את הדבר. זה נחשב לשבועה, ולפי זה צריך לומר שמשנתנו שמלמדת ששבותה נחשבת לשון שבועה, מדברת באופן שלא הזכיר את שם השם בשבועתו. כאילו הוא אמר את שם השם, אין צורך לשון שמשמעותו שבועה. מוכח איפה? שלחלוט שבועה אין צריך להזכיר את שם השם. והר"ן מביא את דעתו של רבינו תם, שהדין הזה נכון רק כשנשבע בעצמו, אבל המושבע מפי אחרים, דהיינו שאמר לו חברו, משביע אני עליך וענה אמן, אינה שבועה ללא הזכרת שם השם. עוד אומרת המשנה, וכמו כן, כינויי נזירות דינם כלשונות נזירות מקוריים. אדם שנדר להיות נזיר, אסור ביין ובכל דבר היוצא מן הגפן, אסור לו לגלח את ראשו, ואסור לו להתאמה למת, כאמור בספר במדבר פרק ו'. נדר נזירות חל על ידי אמירת הרייני נזיר, ואם אמר הרייני נזיק, הרי זה כינוי וחלה עליו הנזירות. ועוד כינויים של נזירות מוזכרים במשנה לקמן בדף י' עמוד א'. אחר שלימדה המשנה דין כינויי נדרים, מלמדת המשנה דין ידות נדרים, דהיינו ביטויים שהם רק חלק מלשון הנדר המלא. ולא כל נוסח בלתי מושלם מועיל, אלא צריך שיהיה ניכר מתוך דבריו שכוונתו לנדר. והגמרא לקמן בדפי עמוד ב' דנה באיזו מידה צריך שתהיה כוונתו ניכרת כדי שיחול הנדר. כעת המשנה מפרטת כמה דוגמאות של ידות שמועילות. אף על פי שניכר מתוך דבריו של הנודר שבליבו לנדור, לא היה חל הנדר לולא החידוש המיוחד של ידות נדרים, שנחשב כאילו אמר נוסח מלא. לפי שנדר אינו חל לדי מחשבת הלב, אלא צריך שיבטנו בשפתיו כראוי, כפי שאומרת הגמרא במסכת שבועות, דף חבב עמוד ב', גמר בליבו להישבע, צריך להוציא את השבועה בשפתיו, והוא הדין לנדרים. אם כן אומרת המשנה, מה זה דין ידות נדרים, האומר לחברו, מודרני ממך, הרי אני מודר ממך, או שאמר מופרשני ממך, הרי אני מובדל ממך, או שאמר מרוחקני ממך, הרי אני מרוחק ממך, במה שאני אוכל לך, או במה שאני תואם לך, הרי זה אסור מכוח נדרו. והגמרא לקמן בדף דלת עמוד ב' מפרשת את כוונת המשנה שהנודר אמר, מודרני ממך שאני אוכל לך, כלומר, הרי אני מודר ממך מה שאני אוכל ממך, או מודרני ממה שאני תואם לך, כלומר, הרי אני מודר ממך ממה שאני תואם משלך. וכן במופרשני ממך ובמרוחקני ממך, מאחר שסיים באחד מהלשונות הללו. מכל מקום, לשונות אלו הם בכלל ידות נדרים ואינם נוסחאות מלאים, מכיוון שלא יזכיר בדבריו, לשון איסור על הדבר שנודר עליו, שהרי לא אמר מאכלך עליי כקורבן, וגם לא אמר בפירוש מאכלך אסור עליי. ומאחר שכוונתו ניכרת מתוך דבריו, מועיל מדין יד להכיל את הנדר. אומרת המשנה, אם אמר מנודה אני לך, ולמילה מנודה יש שני פירושים, לשון נידוי ולשון מרוחק. לכן כשאומר מנודה אני לך, ומוסיף שאני אוכל לך, יש לדון אם דבריו מתפרשים כלשון נדר, כאילו אמר מרוחקני ממך שאני אוכל לך או לא. ויהיה המשנה את דעתו של רבי עקיבא בזה. רבי עקיבא היה חוכך בזה להחמיר. רבי עקיבא התלבט מה הדין במקרה הזה, והורה להחמיר. כשאדם דן בדבר נקרא חוכך בדבר, שכן דרך המתלבט שחוכך במצחו בשעה שדן במחשבתו בצדדי הספק. פירוש אחר של חוכך, מלשון חך שבו חוש הטעם, כלומר שרבי עקיבא נטה יותר להחמיר מחמת איזה טעם שראה לצד הזה, אבל מכל מקום לא הכריע שאסור, אלא נטה יותר להחמיר מספק. אבל חכמים, לקמן בגמרא בדף זין עמוד א', חולקים על רבי עקיבא וסוברים שמנודה אני לך, בוודאי אינו נדר. זוהי המשנה שלנו, שפותחת את מסכת נדרים בדף ב' עמוד א', כעת אנו הופכים את הדף לדף ב' עמוד ב', ולומדים את הגמרא שאחרי המשנה. אומרת הגמרא, המשנה פתחה ואמרה, כל כינויי נדרים כנדרים וחרמים כחרמים, ושבועות כשבועות ונזירות כנזירות. מעירה הגמרא להבדל בין משנתנו לבין המשנה שבתחילת מסכת נזיר. שואלת הגמרא, מה ישנה גבי נזיר? בפתיחת המסכת בדף ב' עמוד א' במסכת נזיר, דלא קטני לכולו, מדוע אצל נזיר לא שנה תנה את כולם, כלומר את כל הדינים שנוהג בהם דין כינויים, ששנינו בתחילת מסכת נזיר כל כינויי נזירות כנזירות, ולא הוסיף שם תנה שדין כינויים נוהג גם בנדרים חרמים ושבועות, ומה ישנה גבי נדרים דקטני לכולו, ואילו אצל נדרים שנה תנה את כולם? מדרצת הגמרא, משום דנדר ושבועה כתיבי גבי הדדי, הועיל ודיני נדר ושבועה כתובים ביחד בתורה. נאמר בספר במדבר פרק למד פסוק ג' איש כי ידור נדר להשם או יישבע שבועה. לכן תנאי תרטין, שנה תנא ביחד שני עניינים אלו שיש בהם דין כינויים. וכיוון דתנאי תרטין, מכיוון ששנה תנא אצלנו שני דברים שיש בהם דין כינויים, תנאי לחולו שנה את כל הדברים שנוהג בהם הדין הזה. מקשה הגמרא, וליתני כינוי שבועות בתר נדרים, אם כן היה לתנא לשנות את כינויי שבועות מיד לאחר נדרים? מדוע הוא הפסיק ביניהם בין נדרים לשבועות עם כינויי חרמים? מדרצת הגמרא, איידי דתנא נדרים, אגב ששנה תנא דין כינויים לעניין נדרים, דמיצר חפץ עלי, שבהם נאסר החפץ עליו, על ידי שהאדם אוסרו עליו, כמו שרואים בלשון הנדר, כגון אכילת כיכר זה אסורה עליי, תננה מחרמים, שנה בסמוך להם גם חרמים, דמיצר חפץ עלי, שגם בהם אוסר האדם את החפץ עליו, כגון חפץ זה חרם עליי, להפוקי שבועה, שלא כדין שבועה דקעשר נפשי מן חפצה, שבהם אוסר האדם את עצמו מהחפץ, שכן, ולשון השבועה, כגון שבועה שלא אוכל, כיכר זה. ונסביר, החילוק בין לשון נדר וחרם אל לשון שבועה, נובע מהבדל יסודי באיסוריהם. נדר חל על חפץ, כפי שאמרנו איסור חפצה, לאסור הנעתו על יחידים או על כל העולם, ואילו שבועה חלה על האדם לאוסרו במעשה שנשבע שלא יעשינו. קוראים לזה איסור גברה, או לחייבו לעשות מעשה שנשבע שיעשינו. משום כך נדרים אינם חלים, אלא על דבר שיש בו ממש, ואילו שבועות חלות גם על דבר שאין בו ממש. למשל, האומר קונם שינה עליי היום, זה אינו נדר, מכיוון ששינה, לישון, זה דבר שאין בו ממש, והרוצה לאסור על עצמו שינה בנדר, צריך לומר קונם עיניי בשינה היום, שבכך חל הנדר על עיניו שיש בהם ממש, ונאסרות עיניו עליו, לעניין שלא ליהנות מהם בשינה. לעומת זאת, האומר שבועה שלו ישן היום, ולא הזכיר את עיניו, הרי זו שבועה ואסור מכוח שבועתו לישון באותו יום. כפי שתאמר הגמרא לקמן בדף י' ג' עמוד ב'. כמו כן, יכול אדם לחייב עצמו מכוח שבועה לעשות איזו פעולה, כגון האומר שבועה שכן ישן היום, שחייב מכוח שבועתו להשתדל לישון. אבל אין מושג של נדר לעשות פעולה שאין נדר חל, אלא בתורת איסור החל על החפץ. גם חרם הוא איסור החל על החפץ ולא על האדם, בדיוק כמו נדר, ולכן מסמיכה המשנה חרמים לנדרים לפני שבועות. אז על פי המבואר בגמרא, שיש הבדל מהותי בין לשון נדר ללשון שבועה, כותבים הראשונים שאם אמר נדר בלשון שבועה או שבועה בלשון נדר, לא חל הנדר או השבועה. למשל, אם הוא אמר, הרי אני נודר שלא אוכל כיכר זה, שנודר על הגברה שלא יאכל את הכיכר, או שאמר כיכר זה אסור בשבועה, שאוסר את החפצה מכוח שבועה, דבריו בתהילים. אבל יש הסבורים שאף על פי שאין לשונות אילו לשונות גמורים של נדר או שבועה, מועילים לכל הפחות מדין ידות נדרים וידות שבועות, שמאחר שחושב בליבו לנדר או לשבועה ומוציא את הדברים בפיו, באופן שניכרת כוונתו מתוך דבריו, הרי זה יד לנדר או יד לשבועה וחל, אף על פי שלא אמרו בלשון מדוקדק. והמחלוקת תלויה, אם הדין שידות נדרים כנדרים הוא רק כשמשלימים את החסר בדבריו, אם הוא לא ישלימם, או שאפילו אם אמר דבר שלם, אבל לא אמר את נוסח הנדר כראוי, מתקנים את דבריו כאילו הוא אמר את הנוסח כראוי. ומאחר ונזירות נזכרה במשנה לאחר שבועות, משמע שנזירות אינה דומה לנדר, אלא לשבועות. ומפרש הראש, שהוא אינו מחיל איסור חפצה על היין, אלא בגופו תלוי הנזירות, שאומר הרי אני נזיר, וממילא נאסר ביין ובתגלחת ובתומה. ופשוט המערית הוא מפרש, שהנזיר מקבל על עצמו קדושת נזירות, ומי שקדוש בקדושת נזירות, אוסרת אותו התורה ביין תגלחת ותומה, כמו שאסרה התורה את הכהנים באיסורים מיוחדים, מחמת קדושתם. נמצא שגם אינו דומה ממש לשבוע, ששם מחיל על עצמו איסור וכאן מקבל על עצמו קדושה, ומן הכוח הזה התורה אוסרת אותו. מערי באסן ובשוט מערית שם מפרש, שאכן נזירות היא איסור חפצה, אבל החפץ שנאסר הוא איבריו של הנזיר עצמו. הוא אוסר את פיו ליין, את שערו לתגלחת ואת איבריו לתומה. ומאחר וכל איבריו נאסרו, יש לזה קצת דמיון לאיסור גברה שחל על האדם, ולכן לא נסמכה נזירות לנדרים אלא לשבועות. כעת מביאה הגמרא קושי נוסף בדברי משנתנו הראשונה במסכת נדרים. התנא פתח בכינויים באומרו כל כינויי נדרים כנדרים, ומפרש מהם ידות נדרים, ביטויים שהם חלק מנוסח נדר מלא. אומרת המשנה, אומר לחברו, מודר אני ממך שאילו ידות. ומה עם כינויי נדרים? מפרש התנא רק במשנה לקמן, בדף יוד עמוד א', נשאלת השאלה מדוע לא פירש התנא במשנה הראשונה, כאן אצלנו, את כינויי הנדרים שבהם פתח את דבריו. ותו, ועוד קשה, ידות אינשי, שכח התנא להזכירם? הלו לפני שמפרש מה עם ידות, היה צריך התנא להזכיר את עיקר העניין שידות נדרים נחשבים כנדרים, והוא לא ציין זאת. תרצת הגמרא את השאלה השנייה ואומרת, איירי בהון, התנא אכן דיבר אודותן על ידות הנדרים בתחילת דבריו, וחסורי מחסרה ואחי קטני, כאילו חסר בלשון המשנה וכך צריך לשנות את המשנה. כל כינויי נדרים כנדרים, וידות נדרים כנדרים, ועל סמך זה ממשיך התנא במפרש, מה עם ידות נדרים? אבל עדיין קשה השאלה הראשונה ולפרוש כינויין ברישה, שיפרש התנא מה עם כינויי הנדרים תחילה, לפני שמפרש התנא מה עם ידות נדרים, כפי סדר דבריו לאל שפתח בכינויים לפני ידות. כלומר, אפילו לפי דבריך שכאילו חסר בדברי התנא ושצריך להוסיף את המילים ידות נדרים כנדרים בקטע הראשון של המשנה, אי אפשר לומר שמקומו של הקטע הזה זה לפני הקטע של כל כינויי נדרים, כי הרי אין דרך אדם להשמיט את תחילת דבריו, אלא לאחר שהתחיל לדבר ולומר כל כינויי נדרים, לפעמים הוא משמיט דבר מאמצע דבריו. ואז אני מוסיף את המילים שכל ידות נדרים כנדרים. אם כן עדיין קשה, כיוון שפתח בכינויים לפני ידות, היה לו לפרש קודם מהם כינויי נדרים, לפני שהוא מפרש מהם ידות נדרים. אז למה במשנה שלנו מופיע קודם הפירוט של ידות נדרים? ורק במשנה לקמן בדף יוד, מפרש התנא במשנה שם, מהם כינויי נדרים? מתרצת הגמרא, אהודה סליק מיני, ההוא מפרש ברישה. דרך התנא, שהדבר שמסתלק ממנו זה עתה, כלומר הנזכר אחרון, הוא הדבר שמפרשו ראשון. ולכן הקדים לפרש, בפירוט מהם ידות נדרים, לפני שמפרש מהם כינויי נדרים, לקמן במשנה בדף יוד. והגמרא מביאה שלוש דוגמאות, שכך דרך התנא, לפרש את הדבר האחרון שהוא דיבר עליו, ולא חוזר לפרש קודם לכן, את הדבר הראשון. כדתנן, כמו ששנינו במשנה במסכת שבת דף כ עמוד ב', במה מדליקין ובמה אין מדליקין. עונה התנא במשנה שם במסכת שבת, אין מדליקין וכולי. נסביר, המשנה שם במסכת שבת מדברת על כך שחכמים תקנו שצריך להדליק נרות שבת בפתילות שנאחזת בהם השלבת היטב, וכן בשמנים הנמשכים היטב אחר הפתילה כדי שלא יבואו לעטות את הנר, כדי לשפר את אורו, כי מי שעושה כן בשבת חייב משום מבעיר. הנה לנו ראיה שהתנא מפרש תחילה במה אין מדליקין את מה שהוא הזכיר אחרון. עוד משנה מביאה הגמרא כאן במסכת שבת דף ממזיין עמוד ב', במה תומנין ובמה אין תומנין. והמשנה עונה אין תומנין וכולי. ועל מה מדובר שם? כלי שיש בו מאכל חם אסור להטמינו בערב שבת בדבר המוסיף הבל, שמוסיף חום למה שנטמן בו, אבל מותר להטמינו בדבר ששומר על החום. והטעם, כי חשישו חכמים, שאם יטמין בדבר המוסיף הבל, יבוא להטמין באפר שיש בו גחלים, ושמה מתוך כך יבוא בשבת לחטות בגחלים כדי להגביר את הבעירה שלהם, דבר שכמובן אסור בשבת. הנה אנחנו רואים שם במשנה, במסכת שבת, שקודם עונה המשנה במה אין תומנין, למרות שזו הייתה השאלה השנייה במשנה, והיא לא פרשה קודם במה תומנין. משנה נוספת שנזכרת במסכת שבת בדף נ"ז עמוד א', מביאה אותה כאן הגמרא בתור דוגמה לכך שהתנא מפרש קודם את הדבר השני ולא את הדבר הראשון. נאמר שם במה אישה יוצאה בשבת ובמה אינה יוצאה. ולשאלה הזו עונה המשנה לא תיצא אישה. ושם מדובר בדברים שנשים נוסעות עליהם בדרך מלבוש לשם קישוט כגון תכשיטי זהב. ויש מהם שגזרו חכמים שלא תיצא אישה בשבת כשהיא לבושה בהם, שמה תסיר אותם ברשות הרבים כדי להראות לחברותיה את חשיבותם, ושבע תבוא מתוך כך לטלטל 400 ברשות הרבים, דבר שאסור כמובן לעשות מדאורייתא. הרי לנו שלוש דוגמאות שהדבר האחרון שהזכיר התנא הוא הדבר שמפרשו ראשון. אם כן, גם במשנתנו שפותחת את מסכת נדרים, סידר התנא את דבריו לפי הסדר הזה. מבינה הגמרא שזהו כלל בכל מקום במשנה, ולכן היא שואלת וכל איך דפתח לא מפרש ברישה? וכי בכל מקום שפותח התנא באיזה דבר הוא אינו מפרשו תחילה, אלא מפרש תחילה את הדבר שהזכיר אחרון? והתנן הרי שנינו במשנה במסכת בבא בתרא דף כ"ח עמוד א', יש נוחלין ומנחילין, יש קרובים שהאחד יורש את השני וגם מוריש לו, נוחלין ולא מנחילין, יש שנוחל לאחד את השני, אבל אינו מנחילו, ונפרש, יש קרובים שיכול כל אחד מהם לרשת את השני אם ימות, לגביהם נאמר שהם נוחלים ומנחילים, שכל אחד מהם נוחל את השני שאם ימות השני, ומנחיל השני אם מתו, ויש קרובים שהאחד יורש את השני, אבל אינו מוריש לו כשמת הוא. דוגמה לדבר, אב ובנו זה דוגמה של הסוג הראשון, שכל אחד יורש את השני, אבל בן כלפי אמו זה דוגמה של הסוג השני, הבן יורש את אמו, אבל אינו מוריש לה. והמשנה שם במסכת בבא בתרא ממשיכה ומלמדת שיש גם קרובים שמנחילים ולא נוחלים כגון האם כלפי בנה, ויש שלא נוחלים ולא מנחילים כגון אחים מן האם. והמשנה מתחילה ומפרשת, ואילו נוחלים ומנחילים. הרי שהמשנה הזו מפרשת תחילה את הדבר שהיא פתחה בו ראשון, ולא את הדבר שהיא סיימה בו. ועוד שאלה שואלת הגמרא, שנינו בדרך הזו במשנה במסכת נבמות דף פי דלת עמוד א', יש מותרות לבעליהן ואסורות ליבמיהן, יש נשים שמותרות לבעליהן אבל אסורות ליבמיהן כשמת הבעל, ונפרש משמת בלי בנים והניח את אשתו, ויש לו אח, חייב האח ליבם את אשת המת או שיעשו חליצה. האח החי שמוטל עליו דין יבום קרוי יבם. המשנה שם מלמדת שיש נשים שמותרות לבעליהן שנישאו להם אבל אסורות ליבם. למשל, מותר לכהן אדיוט לשאת אלמנה, אבל כהן גדול אסור באלמנה. אז אם אחיו של הכהן הגדול נשא אלמנה ומת בלי בנים, הרי זו הייתה מותרת לבעלה כי הוא היה כהן אדיוט, אבל אסורה ליבם שהוא כהן גדול. והוא הדין אם נשא בתולה ומת, מותרת הייתה לבעלה ואסורה מעכשיו ליבם שהוא כהן גדול שעכשיו היא התאלמנה. ויש מותרות ליבמן ואסורות לבעליהן. יש המותרות ליבמן כשמת הבעל אבל היו אסורות לבעליהם, כגון כהן גדול שקידש אלמנה ומת בלי בנים, דהיינו שהיה נשוי לה באיסור, אז היא מותרת ליבם שהוא כהן אדיוט. וממשיכה המשנה שם במסכת יבמות ואומרת, ואילו מותרות לבעליהן ואסורות ליבמן, דהיינו מפרשת המשנה תחילה את הדבר שפתחה בו ראשון. מביאה הגמרא משנה שלישית בדרך הזאת, שנינו במשנה במסכת מנחות דף נ"ט עמוד א', יש מנחות הטעונות שמן ולבונה, ויש הטעונות שמן ולא לבונה. רוב המנחות באות מסולת חיטים בלולה בשמן, ונותן עליה לבונה שהיא מין בוסם המפיק ריח טוב כשמקטירים אותו. המשנה במנחות מונה את המנחות הטעונות שמן ולבונה. והר"ן אצלנו מזכיר שלושה מהם, מנחת סולת שאינה אפויה אלא סולת כמות שהיא, בלולה בשמן עם לבונה, מנחת מחבת שזה כלי טיגון שטוח, ומנחת מרחשת שזה כלי טיגון עמוק. ובמשנה שם במסכת מנחות מנויות עוד מנחות של נדבה ומנחות חובה, טעונות שמן ולבונה. אחרי שהמשנה פותחת ואומרת יש מנחות הטעונות שמן ולבונה ויש הטעונות שמן ולא לבונה, מפרטת המשנה ואומרת ואילו טעונות שמן ולבונה. הנה רואים שהמשנה מפרשת תחילה את הדבר שפתחה בו ראשון. מביאה הגמרא משנה רביעית בדרך הזו. שנינו במשנה במסכת מנחות דף סמך עמוד א', יש קורבנות הטעונות הגשה למזבח ואין טעונות ענפה, ויש הטעונות תנופה ולא הגשה. כתוב בספר ויקרא פרק ו' פסוק ז', הקרב אותה בני אהרון לפני השם אל פני המזבח. מפרשת הגמרא במסכת סוטה דף י' עמוד ב', שהכוונה שצריך להגיש את המנחה כנגד הקרן הדרומית מערבית של המזבח לפני שער עבודותיה, אבל תנופה לא נזכרת ברוב המנחות. מפרשת המשנה במסכת מנחות שרוב המנחות הן מסוג הקורבנות הטעונות הגשה ולא תנופה. יש קורבנות הטעונים תנופה, ביניהם השם מצורה ולא השמן שמביא המצורה עם השמו. והביקורים, הכהן מניח את ידיו תחת ידי הבעלים וביחד מניפים את הקורבן, מעלים ומורידים, מוליכים ומביאים לארבע רוחות השמיים. נמצא שיש קורבנות הטעונים הגשה ולא תנופה, ויש הטעונים תנופה ולא הגשה. והמשנה שם ממשיכה ומלמדת שיש קורבנות הטעונים גם הגשה וגם תנופה, כגון מנחת העומר, ויש שאינם טעונים לא הגשה ולא תנופה, כגון מנחת נסחים, הקריבה עם עולה או עם שלמים. אחרי שפתחה כך המשנה במסכת מנחות, היא מפרטת, ואילו טעונות הגשה. הנה אנחנו רואים שגם כאן מפרשת המשנה תחילה את הדבר שפתחה בו ראשון. משנה חמישית מביאה הגמרא כאן להקשות. שנינו במשנה במסכת בכורות דף מ"ו עמוד א', יש בכור לנחלה ואין בכור לכהן. יש בכור שיש לו דין בכור לעניין ירושה ליטול פי שניים בנכסי אביו, אבל אינו בכור לעניין שיהיה טעון פדיון מכהן. יש בכור לכהן ואין בכור לנחלה, יש בכור שיש לו דין בכור לעניין להתחייב בפדיון מכהן, אבל אינו בכור לעניין ירושה, כדי ליטול פי שניים חלק כפול בנכסי האב כשמת. כדי להתחייב בפדיון בכורות שחייבים לתת חמישה סלעים לכהן כדי לפדותו, צריך שהבן הזה יהיה פטר רחם, דהיינו שנולד ראשון לאמו. לכן מי שעדיין לא היו לו ילדים ונשא אישה שכבר ילדה לאיש אחר, ועכשיו היא יולדת לאיש הזה בן ראשון, הרי הבן הזה בכור לנחלה כדי ליטול פי שניים בנכסי אביו כשאביו ימות, אבל לא לעניין להתחייב בפדיון. ומי שכבר היו לו ילדים ונשא אישה שעדיין לא ילדה ועכשיו ילדה לו בן, אותו הבן הוא בכור לעניין פדיון אבל לא לעניין ירושה. וגם מי שלא היו לו בנים ונשא אישה שעדיין לא ילדה, וילדה בתחילה נפל, ואחר כך ילדה בן בר קיימה, הבן השני נחשב בכור לנחלת אביו, ואינו פטר רחם ופדור מפדיון. והמשנה שם ממשיכה ומלמדת שיש מי שיש לו דין בכור בין לנחלה ובין לעניין פדיון, שהוא ראשון בין לאב ובין להם, ויש שאינו בכור לא לנחלה ולא לעניין פדיון, כגון יוצא דופן שנולד בניתוח קיסרי. ואז ממשיכה המשנה במסכת בכורות ושואלת, ואיזה הוא בכור לנחלה ואין בכור לכהן? גם כאן מפרשת המשנה תחילה את הדבר שפתחה בו ראשון. הרי לנו חמישה מקומות שהתנא אינו מתחיל לפרש מהדבר האחרון, אלא מהדבר הראשון. וזה סותר את תירוץ הגמרא מקודם שאמרה, שכאשר התנא בא לפרש, הוא מפרש קודם את הדבר האחרון שהוא אחז בו. מתרצת הגמרא, הלין, משום דאב שולי במקרים אילו, שהביאה עכשיו הגמרא בקושייה שלה, מכיוון שרבים הם דיניהם, בכל אחד מחמש המשניות שהקשתה הגמרא מהם, יש ארבע באבות, כלומר ארבעה חילוקי דינים. למשל במשנה הראשונה נאמר יש נוחלין ומנחילין, נוחלין ולא מנחילין, מנחילין ולא נוחלין, לא נוחלין ולא מנחילין. היות ורבים דיניהם, הם מפרש אהוד הפתח בראשה. אז התנא כשהוא בא לפרש את הדינים במשנה, הוא מפרש תחילה את הדבר שפתח בו, מכיוון שרבים מהם אם לא יפרשם לפי הסדר, שיזכירם בתחילה, עלול הדבר לגרום לטעות בשינון המשנה. מקשה הגמרא ממשנה שלא שייך בה התירוץ הזה. הרי יש לנו משנה במסכת שבת בדף נ"א עמוד ב' שאומרת, במה בהמה יוצא ובמה אינה יוצא. אסור לאדם להניח לבהמתו לשאת מסע בשבת ברשות הרבים, לפי שאדם מצווה על שביתת בהמתו, כלומר שחייב למונעה מלעשות שום פעולה נחשבת מלאכה. אבל יש דברים שמותר לבהמה לצאת בהם בשבת, דהיינו דברים המשמשים לשמירת הבהמה, כגון רצועה מסביב לצווארה, שנחשבים תכשיט לה ולא מסע. אבל דברים שאינם משמשים לשמירת הבהמה, כגון הוקף, או שאינם הכרחיים לשמירה, אלא משמשים לשמירה יתירה, נחשבים למסע. לכן שואלת שם המשנה במסכת שבת, אילו דברים נחשבים תכשיט לבהמה ומותר לה לצאת בהם? ואילו נחשבים מסע ואסורה לצאת בהם. ושם אומרת עכשיו הגמרא, המשנה דלא אבשה, אין דיני הרבים, יש בה רק שתי בבות, רק במה יוצאה ובמה אינה יוצאה, וקטני יוצא גמל, ובכל זאת נוקט הטענה יוצא גמל לפרש תחילה את תחילת המשנה. הרי שגם במשנה שיש בה רק שתי בבות, מפרש הטענה תחילה את הדבר שפתח בו. בעקבות הקושייה הזו חוזרת בה הגמרא מההסבר לאל, מהתירוץ הקודם, ואומרת הסבר אחר לסדר של משנתנו. אלא אומרת הגמרא לאו דווקא, אלא התנא אינו מקפיד על סדר מסוים. זימנן מפרש אהוד הפתח ברישה, לפעמים הוא מפרש תחילה את הדבר שפתח בו, זימנן אהוד הסליק מפרש ברישה, ולפעמים מפרש התנא תחילה את הדבר שהזכיר אחרון. ובמשנתנו בחר התנא לפרש תחילה את הדבר האחרון שהזכיר. והטעם שלא נקטו סדר דומה בכל המשניות, זה כדי ללמד שאין קפידה בדבר. שאף על פי שראוי לחכם לסדר את דבריו וחוכמה, כמו שנאמר בספר איוב פרק תדבב פסוק ה' ותבחר לשון ערומים, אומר הרן בענייננו אין דרך אחת עדיפה על השנייה ויכול כל תנא לשנות לפי איזה סדר שרוצה. פירוש אחר למשנתנו ולפיו בדווקא פירש התנא הדין ידות נדרים תחילה, וצריך לציין שגם לפי התירוץ הזה נשארת המסקנה דלאל שאין הקפדה מה לפרש תחילה, ושההבדלים בין המשניות בעניין הזה הם במזדמן. ולא על פי כלל קבוע, שכן מוכח מהמשניות שהובאו לאל, שאין כלל קבוע, ומכל מקום אומרת הגמרא כאן, בתירוץ השני שהסדר של משנתנו הוא בדווקא, מן הטעם הבא. אומרת הגמרא ויבית אם האם תרצה אמור, ידות איידי דאטיאן מדרשה, דיני ידות נדרים, הועיל ודינן נלמד מדרשה ולא נכתבו בפירוש, מפרש להון ברישה, מפרשה נתנה תחילה. ולכמן הגמרא תביא את הדרשה שממנה לומדים דין ידות, אבל דין כינויים אינו מדרשה, אלא מסברה פשוטה שכינויי נדרים כלולים בפרשת הנדרים האמורה בתורה. אז מאחר שדין ידות הוא חידוש גדול יותר מכינויים, מפרש התנא ידות תחילה. יש לציין שבסוגיה המקבילה במסכת נזיר, בדף ב' עמוד ב', מוסיפה הגמרא שדבר הנלמד מדרשה חביב על התנא מחמת החידוש שבו. ולכן מקדים התנא דין ידות שנלמד מדרשה. שואלת הגמרא וליפתח הדין ברישה. אם כך יפתח התנא בדבר הזה בתחילה, דהיינו שככה היה צריך לשנות את המשנה הראשונה שלנו במסכת. כל כינויי נדרים כנדרים, וידות נדרים כנדרים, ונמצא שלימד התנא עיקר דין הכינויים לפני ידות. אך מאחר שהחידוש בדין ידות גדול משל כינויים, היה צריך התנא להקדים גם את עיקר דין ידות ולא רק את פירושם, את ידות הוא היה צריך להזכיר עוד לפני הכינויים? משיבה הגמרא, מפתח פתח בכינויים דאורייתא ברישא. בפתיחת דבריו פתח התנא תחילה בכינויים, הואיל והם מדאורייתא. כלומר, שסברה פשוטה היא שהם בכלל נדרים האמורים בתורה ולא צריך דרשה מיוחדת לרבות אותם. בדרך התנא לפתוח בדברים הפשוטים והידועים תחילה. וזה בעצם כן מה שאנו מוצאים במקומות רבים בש"ס, שמסדר התנא את דבריו בדרך של לא זו אף זו. והדר מפרש ידות דאטיין למדרשה. ואחר כך מפרש תחילה דין ידות שאותם למד מדרשה לפני שהוא מפרש את הכינויים של הנדרים. והנוהג להזכיר קודם דבר שיש בו חידוש שייך כשבא התנא לפרש את הדינים, אבל בתור פתיחה הדרך היא לפתוח בדבר הפשוט יותר. דנה עכשיו הגמרא בתירוץ הזה לאור דברי האמוראים לקמן בדף יוד עמוד א', אודות מקורם של הכינויים שנזכרו במשנה שם. שואלת הגמרא, אניחא למנדא אמר, התירוץ הזה מתיישב היטב לפי מי שסובר כינויים לשון נוכרים הם. שלפי הדעה הזו, אכן פשוט הדין שאפשר לנדור בכל לשון. שזוהי שיטת רבי יוחנן. אלא למנדא אמר שכינויים הם לשון שבדו להם חכמים, שחידשו חכמים מדעתם, להיות האדם נודר בו, דהיינו שחכמים רצו שלא יזכירו את המילה קורבן בנדרים, כגון הרי זה עליי כקורבן, כדי שלא יבואו לומר קורבן להשם כפי שמצוי בכתובים, שמתוך כך לפעמים יחליט אדם לומר להשם קורבן, ושם הלאחר שפתח ואמר להשם יחזור בו ולא יגמור את דבריו, ונמצא שהזכיר שם שמיים לבטלה. לכן סובר אשלה כשהוא הבר פלוקטה של רבי יוחנן, חידשו חכמים את המילים קונם, קונח וקונס, שאמירתן לא תגרום לאדם לומר להשם, כיוון שאינם דומים ללשון הפסוק. אם כן, לשיטה הזו, מה איקה למימר? מה יש לומר? הרי מאחר שחידשום חכמים, אין דינם פשוט יותר מידות של נדרים. עד הרבה, דין ידות פשוט יותר, כיוון שנלמד מדרשה מהפסוק. אם כן, חוזרת השאלה שהיה לתנה לפתוח בהם תחילה, ואף על פי שנודר בלשונות שחידשו חכמים, נדרו נדר גמור מהתורה, מכל מקום דין ידות פשוט יותר, שמקורן מדרשה מן התורה, ואילו כינויים לא היו מועילים כלשונות של נדר, לולי שחידשו חכמים שישמשו במובן של קורבן. שיבה על כך הגמרא ואומרת, מי קטני ידות? וכי המשנה שונה את דין ידות בפירוש? ולאו חיסורי כמה חסרת לה? האם לא התייחסת למשנה כאילו היא חסירה ויש לשנותה בתוספת דברים? אם כן, אקדם נמי ותני ידות, תקדים גם ותשנה ידות לפני כינויים. כי בעקבות הקושיות שנשאלו, מוכחה הגמרא לחזור במהנחה לאל שלא היה התנא משמיט את תחילת דבריו, והיא מסיקה שלפי הדעה שהכינויים הם לשונות שחידשו חכמים, צריכים לומר שהתנא השמיט מתחילת דבריו. וכך צריך לשנות במשנה. כל ידות נדרים כנדרים, וכל כינויי נדרים כנדרים. ואילו הן ידות, האומר לחברו וכולי, ואילו הן כינויים, קונם, קונח, קונס. אם כן, לפי זה המשנה פתחה בידות וגם פירשה אותם בתחילה. אם כן, סיכום הסבר המשנה לפי הדעה הזו, דין ידות פשוט יותר מכינויים, כיוון שידות נלמדות מדרשה ואילו כינויים הם לשונות שחידשו חכמים. והתנא פירש תחילה, ידות לא משום שרוצה לפרש תחילה את הדין המחודש, אלא אדרבה. מכיוון שדינן פשוט יותר, וכן בפתיחת המשנה פתח התנא בידות שהן הדין הפשוט יותר. אולם לפי הדעה שכינויים הם לשונות נוכרים, נשאר ההסבר דלאל שהתנא פירש תחילה את הדבר המחודש יותר, דהיינו ידות. אבל בפתיחת המשנה פתח בכינויים שזה הדין הפשוט יותר לפי הדעה הזאת. נמצא לפי זה שהתירוץ שאמרה הגמרא להיל שהסדר של משנתנו הוא בדווקא שהקדים התנא לפרש ידות תחילה מכיוון שנלמדות מדרשה, זה עולה לשתי הדעות. לפי דעה אחת, העובדה שידות נלמדות מדרשה היא הסיבה שדינן מחודש יותר מכינויים שמועילים מכוח סברה פשוטה, והיא הסיבה שהקדים התנא לפרש ידות, לפי שרצה לפרש את הדין המחודש תחילה. לפי הדעה השנייה, העובדה שידות נלמדות מדרשה היא הסיבה שדינן פשוט יותר מכינויים שחידשו חכמים, והיא הסיבה שפרשה נתן התחילה, כי רצה לפרש תחילה את הדין הפשוט יותר. רואי ורבותיי, חי ורעי, כאן אנו חותמים את הדף הראשון של מסכת נדרים, המסכת השלישית אשר בסדר נשים, שאת לימודה בסייעתא דשמיא הגדולה התחלנו היום. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום רביעי, ט' בסיוון תשע"ה, עם דף ג' ממסכת נדרים. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה ממקור הברכה. חלכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.